התחלנו ככה בשבוע שעבר להיכנס על פי פרקי המסכת, מסכת אבות, ולהיכנס גם לתוכה של הפרשה. והשבוע קראנו במסכת אבות סידורים, יש לכולם סידורים? הזכרתי, יש סידורים? יש מספיק סידורים? לא, צריך. איך? פרקי אבות. נחילה, אייפונים, למי שיש אייפונים?
להשתיק.
לא, להשתיק מאוד, אבל לפתוח מסכת אבות. ולמי שאין דבר כזה, פרץ, יוכלו להיות כמה סידורים? טוב, כדאי פשוט לראות את זה בפנים, אז... יואל, אם תוכלו, אני ביקשתי ממנו סידורים מדוד, ו... סידורים ביקשתי למסכת אבות, ועוד בקשה אחת, אם יש למישהו, זה לא צריך מנימה לתנך. זה כן יש למישהו פה? או שזה רק אייפון? או! שוויה, לא יודע מה זה. עכשיו מסודרים. עכשיו מסודרים. טוב, אז אנחנו בשבוע שלפני ל"ג בעומר, בשבוע הבא ביום ראשון בערב, מוצאי ל"ג בעומר, לא יתקיים שיעור. גם כי מוצאי ל"ג בעומר וגם כי אשתי אמרה לי שאני לא אוכל להגיע כי בנינו רפאל מתחתן בשבוע הבא באותה שעה. היא אמרה לי שאני חייב להיות. אז מה אני יכול לעשות? ברוך השם, צער גידול בנים, זה צריך לתרוח. אז שיהיו שמחות באמת, 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 בניינים שלמים. זה ממילא מחייב להיכנס לרבי שמעון בזמן. ולהיכנס לרבי שמעון, כשצריך ללמוד מסכת אבות, מה לעשות, מה להגיד?
כשאנחנו נשלח הודעות, אבל כנראה שגאיר ביום שלישי הבא נעשה איזשהו שבע פרופס ומשהו
ככה ביחד. להודיע על זה?
יש כיוון ליום שלישי הבא, במקום ראשון שיהיה ביום שלישי.
אז שיודיע על זה אחר כך. הודיע עכשיו? מה שאתה אומר? טוב. יואל אומר שאולי ביום שלישי הבא בעזרת השם, אז יהיה ככה איזה שבע ברוכס ושיעור, אני לא ידעתי מזה. וגם לזה לבוא.
מה שהרבנית אומרת?
פה?
לא, לא בטוח.
ואיך ידעו?
וואטסאפ.
אני ידע כי יגידו לי, אבל... יעבירו.
יש אייפון.
נו, אז יש לך מסכת אבות, נו. לא מבין, אז זה כן זה.
יש פה, לא צריך.
או! אז בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך. בקיצור, צריך להתחיל ברבי שמעון. ורבי שמעון מופיע במסכת אבות, זה יוצא ככה פלאי פלאות, רק פעמיים, פעם אחת במשנה בפני עצמה ופעם אחת בחצי משנה. הפעם במשנה בפני עצמה זה בפרק ג' בשבת שקראנו השבת, והפעם בחצי משנה זה בפרק ד' במשנה שנקרא בשבת הקרובה, אז ככה מכל כיוון אנחנו מוקפים עכשיו ברבי שמעון. זה מאוד מעניין, כי כשעוסקים במשנה במסכת אבות, אז כמו שאנחנו יודעים, יופי יופי, עברו סידורים, אז אם אפשר ככה להעביר בין כולם, אולי אם שיהיו לכולם, תודה. כשמגיעים למשנה של מלאכם במסכת אבות, צריך לזכור שרבי יהודה הנשיא, כשהוא בוחר משנה במסכת אבות של תנה מסוים, זאת המשנה שזה הוא היה אומר שלו. זאת האמירה שיותר מכל אמירה אחרת. יש תנאים שיש לנו מעט מאוד ממרות מהם. יש תנאים שהממרות היחידות שלהם זה ממסכת אבות. רב שמעון בר יוחאי אולי מופיע יותר מכל טענה אחר. בנסתר, בנגלה, בכל עניין שהוא, בכל עניין. במדרשי ההלכה, ספרי, שזה הכל רבי שמעון ואליבא דרבי עקיבא. מה בוחר רבי יהודה הנשיא בתור ההוא היה אומר? מהו כרטיס הכניסה כדי להיכנס אל רבי שמעון? משפט אחד, משנה אחת. זו מטלה קשה מאוד לכתוב את מסכת אבות. יש מעט תנאים שקיבלו כמה משניות. הלל, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, שלוש משניות. רבי שמעון מקבל משנה אחת בפרק ג' וחצי משנה בפרק ד'. הנה המשנה בפרק ג'. פרק ג', משנה ג'. אחרי שבמשנה ב', יש לכולם מסכת אבות? פרק ג', משנה ג'. אחרי שבמשנה ב', דיברו שני רבי חנינה. בחלק השני של משנה ב' דיבר רבי חנינה בן טרדיון. אולי בסידורים זה ג'? אוקיי, אז זה פרק ג' משנה ד'. במשניות זה...
יש גם בפרק ב'.
מה יש בפרק ב'? רבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון אומר... נכון, זה רבי שמעון בן נתנאל. שמופיע לפני כן בתור אחד מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. שזה דור אחר לגמרי... רבן יוחנן בן זכאי, בסדר? תלמידיו, רבי שמעון בן נתנאל, הוא בדור רבותיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, זה שני דורות לפני, הוא אחד מחמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, ודווקא במשנה שלו עסקנו הרבה, שדיברנו על הרואה את הנולד. רבי שמעון בן נתנאל. סתם רבי שמעון בשישה סדרי משנה, זה כלל ידוע וגדול, רש"י מזכיר אותו גם במשנה שלנו, סתם רבי שמעון במשנה הוא רבי שמעון בר יוחאי. בפרק ב' הוא מוזכר בתור רבי שמעון בן נתנאל, אז אנחנו יודעים שלא. יש שמעון הצדיק, יש רבן שמעון בן גמליאל. כשמופיע רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. נכון, אחרי שהוא הוכר כרבי שמעון בן נתנאל במשנה לפני. אחרי שהזכרנו אותו כאחד מחמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אז כולם מוזכרים רק בשמם הפרטי. בסדר? רבי יוסי זה רבי יוסי הכהן, ורבי שמעון זה רבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר זה רבי אלעזר בן ערך. טוב? אז זה בפרק ב'. עכשיו חזרה אלינו. רבי שמעון בר יוחאי בא אחרי המשנה של רבי חנינה בן טרדיון. ורבי חנינה בן טרדיון מדבר על ערך לימוד תורה, ועד כמה ערך לימוד תורה גדול למוטב, או חס וחלילה כאשר לא עוסקים בזה. לא כאשר עושים משהו לא טוב, אלא כאשר יש וקום. רבי חנינה בן טרדיון, רק נקרא אותו בשנייה אחת, אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. שנאמר, ובמושב ליצים לא ישב. אגב, הפסוק מאוד מובן בהקשר שלו, כי באותו פסוק כתוב, כי אם בתורת השם חפצו, וכולי, ושם הוא יהגה יומם ולילה, והאנטיתזה של זה זה מושב ליצים. ואיזה תורת השם חפצו, כזאת שהוא הוגה ביומם ולילה. אז שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, זה ממש לימוד פשוט מהפסוק בתהילים. אלא מה, זה מאוד קיצוני. צריך להבין את זה, מה הם עשו סך הכל? הם לא עשו שום דבר רע. הם אולי גם דיברו דברים של עשייה, הם רק לא דיברו דברי תורה. אין ביניהם דברי תורה, איך מדייקים, מפרשים דיוק נפלא. יכול אפילו להיות שהם אומרים דברי תורה, אבל זה לא ביניהם. זה גם חשוב מאוד. אתם זוכרים את ההבדל בין מונולוג לדיאלוג. שמעתי פעם מאיש חכם שמונולוג זה שאדם אחד מדבר עם עצמו. ודיאלוג זה ששני מדברים כל אחד עם עצמו. אפשר לדבר בשניים. ואז זה ממש מצוין, כי גם יש רקע, אתה לא מרגיש לבד. זה מצוין. כלומר, זה מעודד מאוד ככה להמשיך לדבר כל אחד עם עצמו, ולהיות לא לבד. זה דבר מאוד חזק. זה נקרא אין ביניהם. יש דברי תורה נחמד מאוד, ביניהם אין. מה קורה אז? מושב ליצים. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. זה מעניין מאוד. כלומר, זה לא סתם שכינה שרויה, אלא ביניהם. יש כאן שכינה שרויה ביניהם, מתוכם. היחד הזה מייצר השראת שכינה. יפה מאוד. מאוד קיצוני. או שכינה שרויה ביניהם, או מושב ליצים. ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר יושב ודעת וידון, וגם הפסוק הזה לומדים איך הוא קשור לשם לנושא של קיבול תורה. אחרי שרבי חנינה בן טרדיון, שהיה מעשרה הרוגי מלוכה, אומר את הדברים האלה, נצמדת לדברי רבי חנינה משנתו של רבי שמעון. לא כי הם בני אותו דור, זה הפרש דור אחד, אלא מפני שהתוכן הוא אותו תוכן. רבי שמעון לוקח את הדברים עכשיו קומה נוספת. עכשיו דיברנו על שני אנשים שיושבים מסביב לשולחן, והם או לומדים או בתהילים. עכשיו בא רבי שמעון ומדבר על ערכה של תורה, לא באווירה של סטנדר. לא באווירה של לימוד, אלא בעולם. מה היא עושה בעולם? ובמה בעולם? באכילה. בוא נלמד אותו. ואני חוזר ואומר, זה דבר פלאי. רבי יהודה הנשיא מחפש משנה שתאפיין את רב שמעון. בחיבור הדלך מפקין מגלותה. את רבי שמעון, את בר יוחאי, את כל מה שאנחנו מנסים לעסוק בו, את כל הסוד ואני, את הכל. מה הוא מצא? רב שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה. קודם דיברנו על קיצוניות. או מושב ליצים, או שכינה שרויה. עכשיו תשמעו שמקודם זה היה רק חזרה גנרלית. שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מזבחי מתים פירושו מעבודה זרה, מפיגולים של עבודה זרה. הפסוק זבחי מתים מופיע בתהילים, ויצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מתים. אבל הפסוק הוא נורא, שנאמר כי כל שולחנות מלאו, כי צועה בלי מקום. בלי להתבלבל. פסוק מזעזע. הפסוק הזה אגב מדבר, עוד מעט נדבר על ההקשר שלו, בנבואת תוכחה הקשה של ישעיהו הנביא בפרק כ"ח, בפרק שמתחיל בהוי עטרת גאות שיקורי אפרים. זה בא אחרי הפסוק המפורסם, ובאו העובדים בארץ אשור של הנחמה. ואז תיאור של כמה עכשיו רחוקים מזה. כשהוא מתאר את עטרת גאות שיקורי אפרים, הוא מתאר שם תוך כדי עד כמה הדבר הזה פוגם לא רק בשוליים, כמו שנקרא, אלא גם למעלה. הוא מדבר שם על, על הכהן, על הנביא, עוד רגע אני אקרא את הפסוקים מבפנים. ואז הוא אומר, כי כל שולחנות והכוונה שם בשולחנות, שולחנות המנכלים, שולחנות הכהן והנביא והשופט, אתם עוד רגע תראו את זה, המערכת. זו נבואה שמאוד מתאימה לישעיהו, זוכרים את חזון ישעיהו בן אמוץ על שרייך, סוררים וחברי גנבים, גם שם הוא מדבר על זה. ואז הוא אומר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום, ועל פי הבנתו של רבי שמעון בפסוק, בלי מקום הכוונה בלי הקדוש ברוך הוא, שנקרא המקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. גם את הפסוק הזה נפתח מיד, כי בלי זה אי אפשר להבין את הפסוק, את המשנה. אבל הפסוק הזה נאמר ליחזקאל, כאשר יחזקאל רואה בפרקיו האחרונים, יש לו 10 פרקים אחרונים שבהם הוא רואה את בית המקדש השלישי, יש שם את אותו מלאך שמדריך אותו ומראה לו את בניין הבית, ומתאר לו, וכל מידות בית המקדש השלישי נלמדים מיחזקאל. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בונה את הכל על הפרקים האלה לגבי בית המקדש השלישי. ושם כשהוא מתאר את הכל, הוא מתאר איך בשלב מסוים הוא לוקח אותו אחרי שהוא מראה לו את הקרובים, ומראה לו, הוא מראה לו עכשיו את המזבח. הוא מראה לו עץ גבוה 3 אמות ורוחבו כך. כשהוא מתאר לו את המזבח, זה המזבח החיצון שעליו מביאים את כל הקורבנות, הוא פתאום אומר, אחרי תיאור המזבח, וידבר אליי אותו מדריך, בשם השם, זה המזבח, השולחן אשר לפני השם. זה השולחן. המזבח לא נראה שולחן, אבל זה השולחן אשר לפני השם. אני אכנס עוד מעט לפסוקים. קודם כל, רגע אחד הבנת המשנה. שאלה א', אני אקח כמה שאלות, בסדר? בקריאה מהירה. שאלה א', באמת, אני מבין שהמשנה רוצה להגיד מה יכולה להיות ערכה של אכילה, ומה יכול להיות ערכו של שולחן יהודי ושל אכילה. הכל ברור, צריך לפתח את זה וללבן את זה וללמוד את זה. אין ספק, אין ספק. אבל מעבר לזה, צריך לשאול פה הרבה מאוד שאלות ממש בהבנה הפשוטה. א', השאלה שבה פתחתי. זה רבי שמעון? זהו, הבנתי? אני רק אגיד לכם מה המשנה השנייה של רבי שמעון. היא מופיעה בפרק ד', ברוב הדפוסים באמצע משנה. חלקה הראשון של המשנה שם זה רבי יהודה אומר, רבי זהיר, ששיגגה תלמוד עולה זדון, ושם בא רבי שמעון ואומר את האמירה המפורסמת והידועה שלו, 3 כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן, ונדמה לי שבשנה שעברה או לפני שנתיים למדנו את המשנה הזאת. בלי להבין כלום. כתרים ורבי שמעון זה הולך ביחד. אני יודע מה זה כתר, אבל אני מבין שזה דבר גבוה כנראה. זה אני מבין הולך עם רבי שמעון. מעל המוחין, מעל החוכמה והבינה והדעת, הרצון העליון, הכתר, כתר ייתנו לך. נו. אז עם מי זה ילך, אם לא עם רבי שמעון? בסדר. וכתר תורה, וכתר שם טוב עולה. ומה המשנה השנייה של רבי שמעון? אני לא מכיר עוד משנה שעוסקת בכאלה דברים קשים. כי צועה בלי מקום. זה פילי פלאות. אלה שתי המשניות של רבי שמעון. אין עוד באבות. מה יהיה שם? פילי פלאות. הגרסה המדויקת שם זה רבי יעקב. יש שם מחלוקת גרסאות. המהלך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. זה רבי יעקב. ויש שם גרסה אחרת רבי שמעון בסידורים, היא מופיעה בדרך כלל. בגרסאות המדויקות מופיע שם רבי יעקב אומר. והוא רבי יעקב ברבי קורשי, שהוא רבו של רבי. של רבי יהודה הנשיא. בסדר? במשניות האלה אין דיון, אין גרסאות. בסדר? במשניות האלה הדברים פשוטים. זה רבי שמעון ורבי שמעון. השאלה א', באמת, איפה רבי שמעון עניין המלכות? שאלה ב', אני מבין שהעניין הוא אכילה, שולחן, אני מבין, שלושה שאכלו על שולחן אחד. ומה עם שניים שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו דברי תורה? המשנה הקודמת דיברה על שניים שהיו יושבים ולא היה ביניהם דברי תורה. דווקא שלושה? מה זה קשור לזימון? זה קשור לשלושה דווקא? שאכלו על שולחן אחד, שימו לב כמה פעמים הופיע פה שולחן אחד. שלושה שאכלו על שולחן אחד, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו, מאוד חשוב כנראה. זה בעיקר בולט, תשימו לב, בפסוק שהוא מצטט. הפסוק שהוא מצטט אומר, מאיפה אני יודע ששלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות, לא שולחן. כלומר, בפסוק שמתאר את העבודה זרה, בשיא גואליותה, מדובר על שולחנות, ולא על שולחן אחד. סתם אגב, אם היו אומרים לי שולחן, אני מבין שזה אחד. בשביל מה להדגיש לי כל פעם שולחן אחד? אבל הפסוק שממנו לומדים שזה לא טוב, זה שולחנות. אגב, המושג כי צועה, עם כל הקושי שלו, הוא בדיוק אותו מושג של עבודת גילולים. למי שלא מבין שעבודת גילולים זה מהמילה גללים. זה בדיוק אותו מושג, וצריך להבין את המושג. ורבי שמעון הוא זה שילמד אותנו את המושג. נגיע עוד מעט. איך הוא לומד בפסוק הראשון את מה שהוא בכלל רוצה להגיד? זה נברר עוד רגע כשנפתח את הפסוק. לאורך כל המשנה מתואר כאן הקדוש ברוך הוא בתור המקום. אם אינני טועה, זו פעם ראשונה במסכת אבות שאנחנו מדברים על המקום. אנחנו מתארים אותו כמה פעמים, ברוך המקום, ברוך הוא. המקום. תיאור מעניין, כלומר מה אנחנו מתכוונים אגב כשאנחנו אומרים המקום בתיאורו של הקדוש ברוך הוא? יש תיאורים שמתארים דין, רחמים, חסד, יש כל מיני שמות. מה פירוש המקום? חז"ל אומרים על הפסוק המפורסם, אכן יש השם במקום הזה, בפרשת ויצא, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, ולמה מכנין אותו בשם מקום? שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אני משער לעצמי שבשום תרגום לא מתרגמים את המילה מקום כפשוטה, כלומר, מן הסתם לא מתרגמים את זה לאנגלית, the place. כי אין איזה שום המקום. קודם כל, מאיפה הוא למד את העניין ששלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים? ובכן, הפסוק, אני אקרא אותו לשנייה מבפנים, הוא מאוד קצר, אבל כדאי ללמוד אותו. כפי שאמרתי, הוא בפרק כ"ח, בספר ישעיה, ושם כתוב כך, הוי עטרת גאות שיקורי אפרים וכולי וכולי. ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לעתיד בניחום, הקדוש ברוך הוא יבוא ויושיע שוב. ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה, חז"ל אומרים שמשיבי מלחמה זה המורים את מלחמתה של תורה. כשהכל יהיה טוב, אז יחזור הקדוש ברוך הוא ויהיה יחד עם היושב על המשפט, אלוקים ניצב בעדת אל. אבל בינתיים תשמעו מה קורה. זה תיאור הנבואה של התוכחה, הנה הפסוק. פסוק לפני, תקשיבו טוב, הוא פסוק מדהים. וגם אלה, מי? הכהן, השופט, הנביא, וגם אלה ביין שגו ובשיחר טעו. כלומר, מדובר פה על היין של הסעודה. כהן ונביא שגו ושיחר, נבלעו מן היין, נבלעו זה התמכרו לגמרי, טעו מן השיחר, שגו ברואה, ברואה זה יכול להיות עוד פעם שם של נביא, וברואה יכול להיות שכיוון שמדובר פה על היושבים על המשפט, אז שגו ברואה אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, שגו פשוט כבר אפילו בלי לשים לב, הם פשוט בכלל לא במקום. פקו פליליה, וזה מסתדר שוב עם המשפט, פליליה מלשון פלילים. כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. מאיפה הוא למד כאן שלושה? אגב, הפסוק הבא הוא פסוק יותר מוכר. את מי יורה דעה? ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדיים? במצב מזעזע כזה שמורי הדרך שגו ביין, טעו בשיחר, פקו פליליה, שגו ברואה. מי ילמד עתיקי מחלב, גמולי מחלב, עתיקי משדי, מה יהיה? כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זהר שם, זהר שם, בלהגי שפה, אין נבואה. רבי שמעון ראה פה שלושה, דווקא שלושה, והוא ראה במלאו כי צועה בלי מקום עבודה זרה, זבחי מתים. המפרשים אומרים שהשלושה שהוא ראה זה השלושה שמנינו, הכהן, הנביא והשופט. או כמו שהגרא אומר פה, הכהן, הנביא והמלמד, המורה, היורה דעה והיבין שמועה. השלישייה הזאת היא השלישייה. אבל למה הוא מוטרד דווקא מהשלושה שאכלו על שולחן אחד? הכל מתחיל במושג אכילה. אחרי זה נגיע לאחד ולשלושה. כדאי לזכור מי מדבר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הדובר הוא רבי שמעון. הרבה מאוד שנים במערה הוא אכל על שולחן אחד עם רב לזר ורבי שמעון. הם היו שניים שאכלו. הם לא היו שלושה. כשהם יצאו וראו את השלישיים, אמר לו רבי שמעון לרבי אלעזר, ראיתי בני עלייה והן מועטים. אם שניים הם, אני ואתה. בהתחלה הם שרפו את העולם כשהם ראו אותו. וכי צועה בלי מקום בחר רבי שמעון להבין שמדובר פה על זה שבעצם המערכת הזאת של הכהן והנביא והשופט הופכת להיות מקום של עבודה זרה, של זבחי מתים. הוא לא קורא לזה רק עבודה זרה, אלא הוא קורא לזה דווקא זבחי מתים. יש פה מוות. שלושה שאוכלים לעומתם על שולחן אחד, הם לא צריכים להיות כהן ונביא ומורה הוראה, הם שלושה יהודים נחמדים, פשוטים, שאוכלים על שולחן אחד ואומרים עליו, מאוד מעניין, הנושא הוא לא ביניהם אלא השולחן, ואומרים עליו דברי תורה, או אז הם כאילו אוכלים משולחנו של מקום. עכשיו זה פלאי פלאות. שולחנו של מקום שנאמר זה השולחן, זה פסוק ביחזקאל, ושם כתוב שולחנו של מקום זה המזבח לגמרי. זאת אומרת שלושה שאוכלים על שולחן אחד, הם עושים מזבח. הם המקום שעליו מתרחש כל העולם שבו אנחנו מעלים את העולה ומקריבים ומתקרבים. הפסוק הזה נמצא, אני כן אקרא אותו לשנייה אחת כדי שתבינו את ההקשר שלו, הוא מאוד מאוד חשוב, הוא רק בפני עצמו פסוק אחד, ושם כתוב כך, אחרי שהוא מראה את הפתח ואת הקרובים, כתוב במילים הבאות, המזבח עץ שלוש אמות גבוה. עץ אורכו שתיים אמות, ומקצועותיו לא, ואורכו וקירותיו עץ. זה המזבח החיצון. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. חז"ל שואלים, פתח במזבח, וסיים בשולחן. חז"ל אומרים את המשפט הגדול, מלמד ששולחנו של אדם, כיוון שחרב בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. מה זה השולחן הזה? סתם מילה יפה בעברית, שולחן. פעם כדאי לדבר על המילה הזאת גם. אכילה היא הנושא שרבי שמעון מדבר עליו. לא רק איך התורה מופיעה בעולם, אלא דווקא באכילה. אכילה יכולה להיות דבר שמוריד אותי למקומות מאוד נמוכים. כל אחד יודע את זה. יכול להיות שהאכילה היא הבסיס לכל הירידות, והיא יכולה להוריד אותי מאוד מאוד. אבל אצלנו האכילה יכולה גם להיות הדבר המעלה ביותר, היא גם הסעודת מצווה הכי גדולה, והיא עונג שבת, והיא... אבל לא רק שהיא יכולה להיות דבר גדול, אלא שכמו שאנחנו זוכרים, ונזכיר את זה לשנייה, זה מאוד חשוב, כשהגענו לגן העדן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הרי שכל עולמו, כל מצוותיו רוכזו במצווה אחת, לאכול. כל עולמו של אדם הראשון היה מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. כלומר, מצוות העשה רוכזו באכול תאכל, ומצוות הלא תעשה היו עץ אחד לא תאכל. מעבר לזה, תפקידו היה לעובדה ולשומרה. מוגדרים לו תפקידים, אבל לא ציווי. הציווי הוא רק מה שאמרנו, ויצב מופיע בפעם הראשונה, הביטוי ויצב הראשונה והיחידה על אדם הראשון, זה זה. פרו ורבו, זה ויברך אותם. ויומר להם. ויצב, זה הציווי. ויצב, זה ליצור צוותא. נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים, ולצורך זה הוא ברא את האדם, כדי שישיב כל דבר אל המקור שלו, כדי שיעשה את הציוות הזה. והדרך לעשות את זה מופיעה באוכל. אכול תאכל. אנחנו מדברים פה במשנה של רבי שמעון. זה נשמע מוזר בעולם שלנו לתאר שמה שבעצם היה מצווה אדם הראשון בגן עדן היה לאכול. אבל אם אני אומר שמה שמצווה אדם הראשון היה לאכול, אני מתכוון להגיד שאילו היינו זוכים, אז כל מה שאנחנו אוכלים הוא הדרך שבה מתקיימת מצווה בעולם. אין אכילה שהיא לא אכילת מצווה. לא עונג שבת. אלא אין אכילה שלא מברכים עליה על מצוות אכילה. כי כל אכילה היא קיום ציווי. מהי אכילה? יש תופעה מאוד מעניינת. כשתינוק אוכל, תינוק קטן, בן שעה, הדבר הראשון שהוא יודע זה לאכול. את האוכל הוא מחפש במקור שלו. גבוה ממנו. במקום שממנו הוא אכל לפני כן. להבדיל כל בעל חיים, בלי ללמוד שום קורס. דבר ראשון, מחפש את מקור חייו, את היכולת לאכול, בשדי אמו. מה קורה כשהוא גדל? אצל בעלי חיים אפשר לראות את זה הרבה יותר מהר, זה יכול להיות אחרי יום. מה קורה כשהוא גדל? דבר פילי. כשהאדם גדל, הלכים אותו דבר, אני חוזר לאדם, הוא מתחיל לחפש את האוכל בכל מה שהוא למטה ממנו. זאת אומרת, הצומח אוכל מן הדומם. החי מן הצומח והדומם. המדבר מהחי ומהצומח והדומם. ככל שאדם גדל, כשאדם גדל אז הוא אוכל חיטה. עץ הדעת חיטה היה, כי כיוון שאכל חיטה ניתנה בו דעת, או כיוון שיש בו דעת, הוא... הדעת מביאה אותו ללמטה. מה קרה? הוא נפל? בעומק בכלל לא. בעומק קרה פה התהליך הבדיוק הפוך. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, והייתה הארץ תוהו ובוהו, אז ירדו מעולם התוהו הזה, נשברו בו ניצוצות ניצוצות, כלים כלים, וירדו לעולם הזה ניצוצות מהכלים שנשברו. בעולם החסידות, בעולם הקבלה, מתוארת שבירת הכלים הזאת בעיקרון פשוט. ככל שהדבר בא ממקום גבוה יותר, כך הוא נופל למקום נמוך יותר. פה במציאות, כיוון שהוא נמצא במקום מאוד נמוך, אז הוא מתאבא ומתאבא ומתאבא. ותפקידו של האדם הוא להעלות את הכל אל השורש שלו. הלחם בא מהמקום הכי נמוך, אבל הוא המאכל הכי עליון. האדם הוא זה שיודע לקחת את הדברים הנמוכים ביותר ולרומם אותם למקומות עליונים, עליונים, עליונים. האכילה יכולה לעשות לי אחד משני דברים. או שאני יורד למדרגה של מה שאני אוכל, או שאני מעלה את מה שאני אוכל למדרגה שאליה הוא עולה ומתחבר. הפיזיקה הזאת של הגבוה והנמוך מתרחשת גם בעוד דבר, במחילת כבודכם, כי זו המשנה עכשיו. הביטוי צועה, כי צועה, שמופיע בפסוק, הוא ביטוי מאוד מעניין בעברית. צועה, אומר הרמב״ם, זה לא משהו שמתאר משמעות של דבר מסוים. זה רק מתאר את הפעולה של יציאה. זה כל כך חזק עד כדי שהמילה צייעתך בתורה, שהיא המילה צועה, ויתד תהיה לך על עזיניך, כתוב, וכיסית את צעתך, בדיוק מקבילה למילה צעתך. אלה אותן אותיות, כמעט אותו ניקוד. התיאור הוא של משהו שיוצא. גם המילה כי במחילה היא אותה מילה. הקדוש ברוך הוא מצווה על הדג להקי את יונה. כי הוא פשוט יציאה, רצונית, לא רצונית, הדבר יוצא. ולא תקי הארץ אתכם. בכלל לא מתאר בדיוק, מצוין. ככל שהדבר גבוה יותר, כך שמדברים על ההפרשות שלו, זה נוראי יותר. הצועה של הדומם היא כבר חלק מהדומם לגמרי. אתה בכלל לא מבחין בין הצועה של הדומם לדומם. השבבים או העץ, זה תלוי מה אתה רוצה לבנות. זה לא מסריח. זה לא, זה אולי פסולת שאתה מוציא, ואולי לא. יכול להיות שזה הדבר היפה ביותר. אבל עדיין יש את הפנים ואת ה... בצומח, זה כבר דבר אחר. בצומח זה כבר נובל, זה כבר רכוב. אבל עדיין לפעמים הצועה היא הרבה יותר בריאה. זה הסובין. זה ה... זה לא מזעזע. בחי, זה כבר הרבה יותר נורא. במדבר, זה הכי נורא. כלומר, ככל שהיצור גבוה יותר, כך המציאות של הקיצועה בולטת יותר, נמוכה יותר, אסרחת יותר. האכילה היא הפעולה שיכולה להיות הדבר הכי אכזרי, הכי דורסני שיש. למה אני אוכל את מה שנמוך ממני? כי הוא נמוך ממני. אצל בעלי החיים זה טבעי ואף אחד לא טוען שיש כאן קושי. ברור שדגים גדולים אוכלים דגים קטנים. כשהנביא מתאר את הנביא, את הכהן, את הרועה, את יורה הדעה, ששגו וטעו ביין ובשיכר, ופתאום כל השולחנות מלאו כיצועה. ורב שמעון פוגש פה דווקא את השלושה. זה מזכיר לי פסוק שאני חושב שהוא ממש לא מוכר. ממש לא מוכר, אני לא שמים לב אליו אף פעם. תשמעו אותו. מי שלא מכיר אותו יהיה משוכנע שאני קורא פה עכשיו איזה לאוהבי ספרות, איזה אורי צבי. פסוק פסוק, תשמעו דבר גבל. פרק זין בספר מיכה. מה זה שלושה? ואני מה זה שלושה? עוד מעט תבינו מה זה שלושה. גם אחד שאוכל יכול לרדת ויכול להעלות. גם שניים. שלושה זה כבר כוח. שלושה, כשמדברים על המשפט שנייה לפני כן, זה בית דין. שלושה זה מערכת. תשמעו פסוק במיכה. אבד חסיד מן הארץ, זה כולם מכירים. וישר באדם עין. החסיד, הישר. כולם לדמים יערובו, איש את אחיו יצודו חרם. שומעים פסוק? גם פה אוכלים, אבל אחד את השני. גדולים, תקטנים, גדולים, גדולים, כולם אוכלים. עכשיו תשמעו איך מצליחים לאכול, מה השיטה. תקשיבו, זה לא יאמן הפסוק. על הרע כפיים להיטיב. הם צריכים להיטיב עם הרע כפיים. יש אחד שהוא רע כפיים, וצריך להיטיב איתו. איך עושים את זה? השר שואל, והשופט בשילום, והגדול דובר הוות נפשו הוא. יש כאן שלישייה. השר שואל, השופט בשילום, משלים, והגדול, המושל, דובר הוות נפשו הוא, את הרוע, את השלילי. עכשיו המילה, תשמעו מילה, תגידו אתם את הפשט שלה. ויעבטוה, ויעבטוה, בתף, ויעבטוה. אתם יודעים מה זה ויעבטוה? איזה מילה זה מזכיר לכם? אבות, אבותות. אתם יודעים איך מורכב חבל? משלושה. אתם יודעים מה זה שלושה? שלושה זה כוח, זה מערכת. והחוט המשולש לא במהרה ינתק. לחיוב ולשלילה. שתשמעו מה כתוב פה. עבד צדיק מן הארץ, וישר באדם עין. למה? כי השר שואל, ההצגה מושלמת. השופט בשילום, הגדול, ידבר הוות נפשו הוא, ויעבטוה, ואז עושים חבל כזה חזק, שהמערכת מסודרת 100%. מה זה מתוקתקת? פיקס. השר שואל, השופט בשילום, והגדול דובר הוות נפשו הוא, ויעבטוה. זה דומה לויעבטוה בוו, אבל זה בכוונה ויעבטוה בבית גושה. עושים חבל שאי אפשר לצאת ממנו בכלל. שלושה שאכלו, זה מערכת שמפתחת בעצם את התפיסה הבאה. זה שאדם אוכל את החי, והחי אוכל את הצומח. ואתם יודעים אגב איפה זה עוד מתרחש, אותו תהליך? במזבח. אני הולך להגיד דבר מפחיד קצת. אתם יודעים איך בנוי המזבח? יש שם דומם, ויש שם צומח, סולת, מנחה, ויש שם צומח, נסחים, יין, מים, ויש שם חי. עכשיו, להחזיק טוב. ומה שחנך את המזבח זה העקדה. והמזבח נקרא שולחן גבוה. ועל המזבח הזה שקורא לו הנביא השולחן אשר לפני השם, אוכלים ומעלים 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 את הכל למעלה למעלה, ומה שיכול לפתוח את כל עבודת המזבח זה עולה תמימה, המובחר שבאדם. עד שוישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, והוא ילמד איך אפשר להביא את האיל לעולה תחת בנו. אתם יודעים למה נקרא המזבח שולחן? מאותה סיבה שהשולחן נקרא שולחן. מה, למה השולחן נקרא שולחן? אם אני אוכל לבד זה לא שולחן. אם אני אוכל לבד אני מחזיק את הצלחת. כשיושבים ביחד זה שולחן. פותחים שולחן. זה שולחן כי אם אני יושב פה ואתה יושב פה, אנחנו צריכים לשלוח אחד לשני. בשולחנות המודרניים אפשר לשבת הרבה ביחד ולשלוח ב-SMS עם הכל. אבל פעם בשולחן, אני אמרתי, לא באייפון, אמרתי שאני רוצה עכשיו צ'ום. בפה, ממש. זה היסטוריה עתיקה. ואתה היית ביד. כלומר, זה לא בטאץ', אתה חייב להביא. זה לא, אתה מביא ממש. וכך, נשלחים ושולחים ושולחים ונשלחים, אבל זה לא רק שולחים ונשלחים מאחד לשני ולשלישי ולרביעי. אתם יודעים מה הולך על השולחן בעצם? כל העולם בעצם נשלח למקור שלו. על השולחן הזה מתרחשת השליחה של העולם, השליחות של העולם. כל דבר עולה למקור שלו, ועולה למקור שלו, ועולה למקור שלו, ואז השולחן הופך להיות שולחנו של מקום. אינני מבין מה זה המקום, אבל אני מבין מה פירוש מקום. מקום זה לכאורה תיאור הכי נמוך. מקום זה הדבר שמתאר את זה שיש לי מקום או אין לי מקום. אני מדבר על מקום על האדמה, מקום לשים את הרגליים, מקום לנוח, מקום. יעקב מתעורר מהחלום ולא מגלה, הוא יש השם. הוא גם ידע שהייתה עקדת יצחק במקום הזה. הוא ידע, הוא קיבל את זה מאבא ומסבא, הוא ידע, הוא גדל על זה. אבל רק עכשיו הוא הבין שתפקידו הוא לגלות עד כמה השם הוא המקום. עד איפה צריכה להיות דירה בתחתונים? וכשהוא תופס שיש השם במקום הזה, שהוא מקומו של עולם, שלכל דבר בעולם הכל אלוקות, המקום פירושו אלוקות. אבל אין העולם מקומו. שום דבר לא יכול להכיל את האין סוף, אבל אין שום דבר שהוא לא חי מהאין סוף. כשהבין יעקב עד איפה זה מגיע, הוא הגיע למסקנה אחת בלבד. כאן אני אבנה את בית אלוקים. הוא רואה בחלום מלאכי אלוקים עולים ויורדים, ובונה כבש שבו עולים ויורדים. ובונה מזבח. השולחן, אם אתה אוכל בו את הנמוך ממך, אתה בעצם מנטרל כל דבר ממקור חיותו. וזה פשוט בית כברות. זה פשוט זבחי מתים. אתם יודעים מה זה זבחי מתים? זבחי מתים זה שאתה מפריד כל דבר ממקורו. אתה מבטל את השולחן האחד, ואתה מייצר שולחנות. כשאתה מייצר שולחנות, אין וקום. אז הכל מתמלא כי צועה. למה? כי יכול להיות שיש למעלה אלוהי האלוהים. גם העבודה זרה אומרת שיש למעלה אלוהי האלוהים. הוא אלה דאלהיה. הוא האלוה, הוא האלוקה, גם של האלוהים האחרים. אבל אין מקום. כשאין מקום, אז כל העולם בעצם הוא שולחן של זבחי מתים. בעצם כל אדם יכול ליצור בעולם זבחי מתים או מזבח. אבל אתם יודעים מה קורה כששלושה עושים את זה? שלושה זו מערכת. כל מסכת אבות זה שלושה. על שלושה דברים העולם עומד. הם אמרו שלושה דברים. שלושה כתרים הם. רבי שמעון ורב לזר לא צריכים שלושה. הפרק הזה, פרק ג', מתחיל במילים רב עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל, הסתכל בשלושה דברים. אתם יודעים מה זה הסתכל בשלושה דברים? רבי אומר, הסתכל בשלושה דברים, זהו, זה מספיק, אחרי זה נדבר על השאר. אל תסתכל על שניים, תסתכל על שלושה. שניים, איך אומר המדרש? אתה נבראת לשמש את קונך. שניים זה אני וקוני. ראיתי בני עלייה. ראיתי בני עלייה. והן מועטים. זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות שניים. שלושה, זה כבר מייצר תלת ממדיות. שניים זה שמיים וארץ. שלושה זה גם איך העולם משמש את זה. איך כל המקום הוא השכינה. איך הוא המקום. לא איך הוא אלוקי השמיים. איך הוא המקום. לשעבר מזבח מחפר על ישראל. כי אתם יודעים מה יש על המזבח? שולחן. מהשלמים אוכלים הבעלים, והכהנים, והשכינה, ובית תפילה לכל העמים, ועל המזבח שרים הלוויים, והקורבן עולה, והמנחה עולה, והיין עולה, והמים עולים, והסולת עולה. ושעבר, כשרציתי לאכול בשר, הוא היה חלק מהשלמים. אבל עכשיו, אי אפשר לאכול בשר כחלק מהשלמים במזבח. אז שולחנו של אדם מחפר. כי השולחן הוא המחבר. לכן הוא הרהיט הכי יהודי שיש בעולם. השולחן, טיש. בעברית זה שולחן. השולחן. לא התורה שאומרים עליו בספסלים, אלא השולחן. שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו על השולחן. הדברי תורה הם על מה? על שולחן. הנושא הוא שולחן. מקור הכוח לדברי תורה הוא שולחן. השולחן הוא היכולת לבצע את השליחות בעולם. בינינו, בין כל הברואים, בין כל הדרגות בעולם, גם החמור אוכל מאבוס. גם אני. אבל הוא לא אוכל משולחן. רק בזהבה ושלושת הדובים יושבים על שולחן. אף פעם הם לא יושבים על שולחן. לפעמים על כיסאות כשמתרבטים, אבל לא על שולחן. כשבא רבי שמעון ומתאר שתי משניות, במשנה אחת הוא מדבר על הכתר, ובמשנה השנייה הוא מדבר על המלכות. והוא מדבר על איך אני יכול להפוך את השולחן למזבח, והתשובה שלו היא פשוטה. אתם יודעים מה היה רבי שמעון? תורתו הייתה אומנותו. על מי שתורתו אומנותו אומרים חז"ל שהוא פטור מתפילה. כי תורתו היא התפילה. אצלי התורה היא פה והתפילה היא פה. אבל מי שתורתו אומנותו, תורתו היא תפילתו. בזוהר הקדוש כתוב שחוני המעגל היה אג עוגה. אבל רבי שמעון בר יוחאי היה בתורתו מוריד גשמים. אתם מבינים כמה אי אפשר להבין את רבי שמעון? כי כשאמרתי בתורתו, בלי מייסים, שמתי פה את הידיים. אבל תורתו הייתה אומנותו. תורתו הייתה אומנותו, ולכן כשהוא יצא בפעם הראשונה החוצה והוא ראה אנשים עוסקים בחיי עולם עוסקים בחיי שעה ומניחים חיי עולם, הוא שרף את העולם. ואז הוא חזר ואמר בפעם הבאה, דיו לעולם אני ואתה. אתה יודע מה יש שם ובמערה אין? שם יש שלושה. שם יש שולחן שיכול להיות אחד. שם מאוחדים הדומם והצומח והחי והמדבר והאדם והשכינה ודברי תורה מאחדת את הכל לאחד. לא פה. והוא יוצא ורואה את הזקן עם שני ההדסים, חוזר בערב שבת, זוכרים, ל"ג בעומר. ומן הסתם רב לזר לא יכול לשאת את זה, מה אתה עושה פה בערב שבת? בערב שבת לומדים זוהר, לומדים רב שמעון ורב לזר, מה אתה עושה פה עם הדסים בשדות עכשיו? רב שמעון ניגש אליו ושואל אותו מה זה, והוא אומר לו זה לכבוד הקלה. אז למה שניים? כי אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. והוא אומר לרב לזר, ראה כמה חביבין מצוות על ישראל. גם אתה יכול לעשות שולחן אחד? רב שמעון מובא על ידי רבי במשנה אחת שמביאה אותו. האם אתה בעולם הולך על המסלול שמייצר בעולם כי צועה בלי מקום, או על המסלול שמייצר בשולחן שלך את השולחן אשר לפני השם. ועוד משפט אחד, כמה אצל רבי שמעון הכל שולחן אחד. זה דבר פלאי. אומר הרב מברטנורה, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, אומר הרב מברטנורה, ובברכת המזון שמברכים על השולחן, יוצאים ידי חובתם, וחשוב כאילו אמרו עליו דברי תורה. כך שמעתי. נו, הוצאתי את כל הרוח מהמפרשים עכשיו. על הכיפק, ברכת המזון, פתרנו את הכל. אומרים המפרשים האחרים, אבל ודאי שזה לא מה שבאמת מלכתחילה הכוונה, ברור? לא, אבל בכל זאת הוא אומר את זה. אני מכיר את הדבר הזה בעוד מקום אחד בלבד. שני רבי שמעון, אותו רבי שמעון, אבל שתי הלכות על אותו פסוק. יש מחלוקת ידועה בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי. איך אפשר ליישב שני פסוקים? פסוק אחד אומר, ואספת לגניך. ופסוק אחר אומר, לא ימוש ספר התורה, תורה. הזה מפיך יומם ולילה. אז או לא ימוש, או ואספת לגניך, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, תורה מה תהיה עליה? רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום? דברים כפשוטם. לא ימוש זה לא ימוש. ואם ישראל עושים רצונו של מקום, אז ועמדו זרים וראו צונכם וכו' וכו'. כלומר, איך מבין רבי שמעון בר יוחאי את לא ימוש? בני עלייה. עכשיו תשמעו עוד. הלכה, שולחן ערוך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר דברים כפשוטה. אלא כיוון שקורה פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, יצא ידי חובתו. אתם שומעים מה כתוב פה? מה, בברכת המזון זה מספיק? אתה ברצינות לדבר? ומביאים הראשונים, לכן הכניסו בברכת המזון פסוקים. פותח את ידיך ו... לרב שמעון בר יוחאי, הרי ברור היה ספרדי, אז יש עוד פסוקים שם והכל, זה ככה הרבה פסוקים. מופיע בפוסקים שמה שמביאים שיר המעלות, הנרות בבס, יש עוד פסוקים. אתם יודעים מי זה רב שמעון בר יוחאי? רב שמעון בר יוחאי מטפל בשני החלקים שלי, גם בכתר וגם במלכות, הכי למטה. הרי לא ימו ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, חייב לקבל אחד משני פירושים. או שהפירוש הוא לא ימוש והגית בו יומם ולילה, אין שום דבר אל התורה. היחיד שיכול להסביר את זה, זה מי שהיה 12 שנה בתוך החול, ותורתו אומנותו, ובתורתו מוריד גשמים. והוא היחיד שיכול להגיד, שכשיהודי אומר פסוק בקריאת שמע בבוקר ופסוק בקריאת שמע בערב, הוא יתחבר אל המקור שלו. וגם הוא קיים לא ימו ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אתם מבינים למה כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק? כי רק מי שיודע להסתכל פנימה, 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 יודע להגיד האם אני במסלול של השולחן האחד הזה, או האם אני במסלול שלוקח שולחן אחד ועושה ממנו שולחנות. רב שמעון בר יוחאי יודע בדיוק מה זה שלושה. למה הוא הגיע למערה? כי דיברו איתו על הגשרים, על המרחצאות ועל השלושה. ואמרו לו, אבל תראה. והוא אמר, אבל זה לא מעניין אותי, השאלה היא על איזה מסלול זה. זה על המסלול של קשרים כדי לקחת בהם מכס ושווקים כדי להושיב בהם זונות, או שזה על המסלול של זה המזבח אשר לפני השם. והוא זה שאומר שההבדל בין רומי לבין היהודים ההדסים, זה שכוחו של יהודי זה שבפסוק אחד שחרית ופסוק אחד ערבית הוא כבר בשולחן. והוא כבר קיים לא ימוש. והמסלול ממשיך. ואפשר יהיה להגיע להבין מה זה דברי תורה על שולחן אחד. זה רבי שמעון. בחיבור שלך, בחיבור הדידך, ייפקון מגלותה, בחיבור הדידך כל אחד יכול לצאת מהגלות שלו. הגלות מביאה לזבחי מתים. כי מה זו גלות? גלות זה הפירוד הזה, זה העבודה הזרה הזאת, זה הדבר שבו כשאתה מנטרל כל דבר מחיותו, לאט לאט הכל הוא זבחי מתים. לרבי שמעון יש הגדרה בזוהר ובה אני עומד. היימן דנחית מדרגי. כשאדם יורד מדרגתו, רק רבי שמעון יכול להכיל את הכל. היימן דנחית מדרגי, מי שיורד מדרגתו, יקרי מת. שומעים הגדרה? כי ברגע שאתה יורד מהיכולת שלך להיות במסלול הזה, אז יש כאן מוות. ואפשר להחיות מתים. בשולחנו של אדם, כשאומרים עליו דברי תורה, וזה השולחן אשר לפני השם. וכשרבי שמעון מדבר על גשרים ושווקים ומרחצאות, זה אותו רבי שמעון שכשהוא חוזר, הוא שואל מה אפשר לתקן בעיר. ואת מה הוא הולך לתקן? אתם זוכרים מה הוא הולך לעשות? מה הוא הולך לעשות? את בית הקברות. את הזבחי מתים. בבית הקברות יש מקום שאי אפשר לעבור בו. כהנים לא יכולים לעבור בו. אם כהנים לא יכולים לעבור, אין הזרמה של חיים במקום של מוות. אז צריך לתקן שם משהו מיידי. בניגלה, בהלכה. בדיני תומעה וטהרה, כדי שלא יהיה דבר כזה. אז הוא בא מיד לתקן את המקום של בית הקברות. הוא יודע מה זה שלושה, הוא יודע מה זה ויאבטוה. הוא הראשון שיודע מה פירוש השר שואל, והשופט בשילום, והגדול ידבר באהבת נפשו הוא, ויאבטוה. הוא לא מתרגש מהחבל העבה הזה. זה לא אומר לו כלום. הוא הצדיק שעבד מן הארץ, והאדם הישר עין שנעלם, ומבחינת העולם הוא לא קיים כבר. אין אותו. והוא זה שהוא האחד שמשם יוצא ומלמד אותנו מה הכוח האמיתי של שלושה? מה יכולים ליצור מציאות שיודעת לייצר את המקום? המלכות בפרק ג' והשלושה כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, שהם כולם בתהילים לכתר שם טוב. זה לא ארבעה כתרים, זה שלושה כתרים. אבל אין שום משמעות לכתר תורה עם כתר שם טוב לא על גביה. כי אם אתה לא מתחבר למשמעות, למהות, אז הכל חלילה יכול להיות על המסלול הלא נכון. הכתר למעלה מכל הספירות. והמלכות ברגליים למטה, 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 עד למקומות הכי נמוכים בכל מסכת אבות. אין עוד משנה באבות שהגיע שם למקום הזה שהוא מתאר פה. להפרשות. למקום הכי נמוך. כשרבי רצה להגיד לנו את ההוא היה אומר של רבי שמעון, הוא הביא אותנו למשנה הזאת. כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כי רק רב שמעון יכול לבוא אליך במקום של שעת הדחק הכי דחוקה, במקום שכבר נראה שאין שום סיכוי לשום מקום, שהכל נראה כבר כמו שמתואר פה, ולגלות לך שלא בדברים גדולים, אלא פשוט בלהתחבר בפרק אחד שחרית ובפרק אחד ערבית. במילה אחת. אתה יכול להיות באותו לא ימוש, כמו בני העלייה, שמקיימים לא ימוש, ועושים רצונו של מקום, וכל העולם כאילו לא קיים להם. אז זאת המשנה של רב שמעון בר יוחאי, השעה מאוחרת, אבל רב שמעון בר יוחאי, הזכרנו פעם, פרשת בחוקותיי, אז בחצי שנייה, איך מתחילה שם הפרשה? חוקותיי תלכו, נכון? ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם. מה כתוב שם? שאז וישבתם על הארץ לבטח, ולא תעבור, חרב לא תעבור בארצכם, וישבתי חיה רעה מן הארץ. נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה, כדי לא לגמור בלי פסוק אחד מהפרשה. נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. רבי יהודה אומר, מה פירוש וישבתי חיה רעה מן הארץ? אני אדאג שלתוך מקום היישוב לא ייכנסו חיות רעות. הכל יהיה מסודר, הם יהיו בספארי. ורבי שמעון אומר, זה וישבתי חיה רעה מן הארץ? וישבתי חיה רעה מן הארץ, אומר רבי שמעון, פירושו, שאשבית את רעת החיה מן הארץ. מי בכלל אמר לך שהחיה רעה? למה היא רעה? אני אגיד לך למה היא רעה. היא רעה כי האדם חטא. ועכשיו כולם אוכלים את כולם, אז גם היא צריכה לשרוד. אבל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, והתורה תהפוך להיות חקוקה בכם. ובמה זה יבוא לידי ביטוי? לא בשמיים, אלא בדייש ובבציר. אז רעת החיה תושבת מן הארץ, ויהיה שולחן אחד לפני המקום, זה השולחן לפני השם. אתה המצאת את רעת החיה, יש לך קופי רייט על חיית הרעה, כי אתה הולך לצוד אותה, אז היא חייבת לפתח מנגנון של הישרדות, ואז היא תוקפת את הבא. אבל הכל נמצא אצלך, אם אתה תדע להעלות. הרמב"ן אצלנו על התורה אומר, דבר מופלא. רבי שמעון אומר כך, ורבי יהודה אומר כך, וברור שהולכים כרבי שמעון. פתאום הרמב"ן נכנס לדיון בין תנאים. פשוט. רבי יהודה מתאר מציאות. רבי שמעון מתאר את המסלול. רבי שמעון אומר, בפרק אחד של שחרית ובפרק אחד של ערבית, העולם כולו יכול להתהפך. הכל יכול להתהפך. מי שלא מבין מה מתרפקים על רבי שמעון, יהודים שלא מבינים פשטל ברבי שמעון, שלא מבין מה זה רבי שמעון, לא מבין מה זה יהודי, לא מבין מה זה הפשט של זה. מי שתופס שרעת החיה היא בלוף שיכול להיפסק, מבין מה זה כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. לעניות דעתי בשעת הדחק הפשט הוא, כשאתה לגמרי כבר למטה, אין לך כבר שום כוח, נשאר לך עוד מילימטר של שנייה. זה רב שמעון שיגיד לך, אז פסוק אחד בבוקר, פסוק אחד בלילה, הכל יסתדר. רק רב שמעון ייקח אותך לשם. כי רק הוא יכול לחבר את הלמעלה ואת הלמטה. עיר וקדיש נחית מן שמיה. אז בזכותי דבר יוחאי, בעזרת השם, שנזכה באמת, 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 לאכול כבר משולחנו של מקום בגאולה שלמה, במהרה בימינו.